אנחנו נמצאים באמצע פרק ג' בספר של הרמח"ל. היום כשישבתי עם גרי נכון? אז ראיתי גרי שאתה לא מכיר את הספר הזה כי אתה רק יום אחד כאן במכון. אז את הספר הזה כתב רבי משה חיים נוצאטו שנולד באיטליה, במילאנו אני חושב, והיה תלמיד חכם ענק מגיל צעיר, גדול מאוד גם בגמרא והלכה וגם ובייחוד בקבלה ובפנימיות התורה. והוא כתב הרבה מאוד ספרים, שחלקם ספרים מאוד מאוד עמוקים שקשה להבין אותם, לפחות לי קשה להבין אותם, כמו קל"ח קלח פקחי חוכמה, וספרים יותר פשוטים כמו דרך השם ודעת תבונות. הספר הזה זה מסילת ישרים, זה הכי 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 ברור, הכי קרוב להבנתנו. ואומרים שהוא תרגום לתרגום לתרגום לספרים הכי עמוקים שלו. כלומר, זה לא יש ספרים פנימיים ויש ספרים שאינם פנימיים, אלא הכל עוסקים באותו נושא, רק בלשון אחרת. אז הספר הזה זה לבוש ללבוש ללבוש לדברים הפנימיים שהוא כתב בספרים קבליים. והוא נפטר בארץ, באקו, במגפה, הוא ואשתו ובנו, היו רק שלושה נפשות במשפחה שלו, ובגיל 40 הוא נפטר, או 39, והספיק המון עד הגיל הזה, והוא קבור או בכפר יסיף, זה כפר דרוזי ליד אקו, או בטבריה. בדרך כלל אדם קבור רק מקום אחד, נכון? כלומר, קשה לאדם להיות קבור בשני מקומות, אבל הרמח"ל, יש מחלוקת עליו, בין ההיסטוריונים והארכיאולוגים. יש קבר מאוד מכובד בטבריה, שאנחנו רגילים כאן במכון, שכשמסיימים את מסילת ישרים, כולם נוסעים להודיע לו שסיימנו. עולים לקבר של הרמח"ל, שהוא ליד קבר רבי עקיבא, בראש הערים מעל הכנרת. אז גם החבורה שיש כאן, אם תחזיקו מעמד, וחלק מהחבר'ה רוצים לעזוב בסוכות, אז א' שלא יעזבו. אבל גם אלה שעוזבים אחרי יום כיפור, נודיע להם לחזור. עוד חצי שנה, כמה זמן שזה ייקח, אנחנו נסיים את הספר בפעם רביעית שנעלה לקבר של הרמח"ל בטבריה. אבל יש שאומרים שהוא קבור לא בטבריה, אלא בכפר בשם כפר יסיף, שהוא ליד אקו, וזה נשמע הגיוני שאם הוא נפטר באקו, יקבר באקו, אלא אם כן הוא רצה שיקברו אותו ליד הקבר שמיוחס לרבי עקיבא, ואז טלטלו אותו בעגלות, בדרכים של אז, למרחק כזה גדול. עוד מילה אחת תאמר עליו, שרדפו אותו ומררו את חייו הרבה אנשים, בגלל שאיש כזה גדול יוצא הרבה פעמים סביבו קנאה. מצד אנשים שלא הגיעו לדרגה שלו, כולל אנשים שהיו שומעי תורה ומצוות, אבל לא הצליחו לעמוד מול האור העצום שלו, והוא כל פעם השיב להם, יש הרבה אגרות של הרמח"ל בדרכי שלום ובמחילה שהוא סלח להם ובניסיון לפייס אותם, המשיכו לרדוף אותו, ואז אילץ אותו להיטלטל ממקום למקום. אני זוכר שהוא הגיע לאמסטרדם, אני חושב שגם הגיע למקום בגרמניה, ואחרי זה הוא הגיע לארץ ישראל, כל פעם ברח מפני הרודפים אותו ואת ספריו, והיו שורפים את ספריו וכו'. ככה קורה לאנשים גדולים כמו גם לרמב״ם, ועוד אנשים גדולים בהיסטוריה של עם ישראל. טוב, אז בואו נתחבר עכשיו לנקודה שבה עצרנו אתמול. תמיד אנחנו מתקשים להגיד לכל החבר'ה באיזה נקודה, כי יש לכם ספרים מספרים שונים, אבל אנחנו נוצאים בפסקה שמתחילה במילים והבן, כמה נפלא המאמר האמיתי הזה. מצאתם חבר'ה? אני מתנצל בפני חיים איתמר ונמצא שם צור שאתם יושבים על הרצפה. יוחאי, סליחה שאין מקום. גם אתר, גם אתה בקושי שם מוצא מקום. יש לו לדבר על מידן שבא עכשיו שגם הוא לא מוצא מקום. מחילה חבר'ה. לשיעור הבא נשבור את הקיר הזה חבר'ה ואז יהיה לנו נצא לחדר השני. והבן כמה נפלא המאמר האמיתי הזה. איזה מאמר? שהעולם הזה דומה ללילה. הפסוק בתהילים אמר תשת חושך ויהי לילה, וחז"ל דרשו זה העולם הזה שדומה ללילה. והבן כמה נפלא המאמר האמיתי הזה למי שמעמיק להבין בו. כי הנה חושך הלילה, שני מיני טעויות אפשר לו שיגרום לעין האדם. העולם הזה שהוא בא משון העלם, לכן נקרא עולם, הוא מעלים מאיתנו וגורם לנו שתי טעויות שדיברנו עליהן גם אתמול וגם לפני כמה ימים. או יחסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל, כלומר לא נראה את הסכנה בכלל, זו טעות אחת. או שיתאה אותו, את העין של האדם, עד שיראה לו עמוד כאילו הוא אדם, והאדם כאילו הוא עמוד. כלומר, הוא כן רואה את אותו עצם זר שמול עיניו, אבל הוא מפרש לו פרשנות כזאת שזה הפוך ממה שהוא רואה. אתם מבינים, חבר'ה? הוא רואה את הסכנה, אבל אי אפשר להזהיר אותו מפניה. הוא אומר, אני רואה טוב טוב, ואין בזה שום סכנה. וכמו שדיברנו כמה פעמים, השני, או הטעות השנייה, גרועה יותר, מסוכנת יותר מהטעות הראשונה. כי בטעות הראשונה, ברגע שתפקח את העין לאותו אדם, תגיד לו, תסתכל, תראה, תראה, אז הוא יעצור ולא יתנגש. אבל בטעות השנייה, לא יעזור מה שתגיד לו, חומים בית דין לא יעזור, כי מה שלא תגיד לו, הוא מבין אחרת. האם זה בסדר שאני אחזור לסיפור של החתול והציפור, חבר'ה? זוכרים את הסיפור הזה? אבל זה בסדר שאני אחזור, כי לא כולם שמעו, לפחות אחד בטח יש פה שלא שמע את זה. הרב שפירא, הרב אברהם אלקנה קנה שפירא, שהרב הראשי לישראל, לפנים שעבר וראש ישיבת מרכז הרב, זכר צדיק לברכה, מענקי הדור הזה, ביקר אותי כשנפצעתי קשה במלחמת שלג, לפני איזה 100 שנה, חברה, לפני הרבה שנים, לפני 31 שנה. הייתי מאושפז ברמב"ם, אחרי זה בשערי צדק, כשהייתי פה בשערי צדק, זכיתי שהוא יבקר אותי, והוא היה יהודי מלא מלא בשמחה, והיה משמח כל אחד בכל מצב שבו הוא נמצא. וככה שעה שלמה סיפר לי סיפורים, והצחיק אותי, והוציא אותי מהכאבים של הפציעה שנפצעתי במלחמת שלום הגליל. על כל פנים, לבנון הראשונה. על כל פנים הוא סיפר, רצה להראות לי עד כמה אנשים מאחזים בתפיסותיהם, מקובעים בהבנותיהם, ואי אפשר להזיז אותם ממה שהם חושבים. אז הוא אומר, מעשה בשני אנשים שראו איזה גוף שחור, איזה מה עצם זר כזה, מתנועע בין ענפי עץ, בין העלים והענפים, אותו דבר זז. אז אחד אמר, זה ציפור. והשני אמר, זה לא ציפור, זה חתול. עד כאן זה לגיטימי, נכון? זה יכול להיות חתול, זה יכול להיות ציפור. ופתאום מה הוא רואה דניאל, סער, מה הוא רואה? הוא רואים שניהם שהדבר הזה אף מדלג לו מעץ אחד לעץ שני. אז בעל הציפור היה בטוח שהוויכוח הוכרע. כדעתו, כשיטתו, אמר, אתה רואה שזה ציפור? אמר בעל החתול, אז מה? לא בעל החתול, זה שאמר שזה חתול, אז מה? אז החתול אף. הוא כל כך החליט שזה חתול, ששום דבר לא יעזור, אז החתול קיבל כנפיים, החתול קיבל כוח לעוף. הסיפור נשמע מצחיק. אתה שומע ברק שמצטלע שם מאחורי הארון. מה, ליד המזגן אתה אומר? עובד, יופי. בכל אופן, הסיפור נשמע מצחיק, אבל אם נבחון את עצמנו ונהיה ישרים, כנים לפחות, אם נבחון את עצמנו, אמר, גם לי זה קורה. איך אדם אומר, לי זה לא יקרה, גם לנו זה קורה. נכון, חבר'ה? כמה שאנחנו רוצים להיות פתוחים, אם מישהו יתווכח איתנו, ואחרי זה ברור שהוא צדק, נהפוך את העולם, רק שלא יווכח שהוא צודק. נכון, חבר'ה? אם זה בוויכוח בגמרא, באיזה סוגיה, אם זה בוויכוח בענייני החיים, קשה לו להגיד למישהו, וואלה, אתה צודק יותר ממני, אני חוזר בי, מבטל את דעתי. אז זה הסוג השני של אנשים, שלא יעזור שום דבר לשכנע אותו, הוא אומר לך, זה עמוד, או זה אדם, ולך תוכיח לו את האמת. טוב, כן חומיות וגשמיות העולם הזה, הנה הוא חושך הלילה, לעין השכל, לא לעין בשר ודם, אלא לעין השכל, כלומר השכל לא יודע לשפוט נכון. ממתי זה הטשטוש הזה, חבר'ה? מתי נהיה העולם ללילה? מתי טושטשה הראייה של אדם? מאז שנקרא אדם, מהאדם הראשון, בשעות הראשונות עוד העסק זרה בצורה מוצלחת מאוד, היה הכל מצוין. אבל אחרי זה כשהוא אכל מעץ הדעת, למעשה מה שהוא עשה, זה טוב ורע. ערבב את המושגים. ומשהו טוב נראה כרע, ומשהו רע נראה כטוב. תשאל כל אחד שהוא פרק עול תורה מצוות, מה שנקרא דתל"ש, דתל"ש מצוי, תשאל אותו, למה עזבת? אז אגיד לך, תשמע, זה לא היה לי כיף, לא היה לי טוב. לא נהניתי, לא רציתי להמשיך דתי, כי זה הכביד עליי יותר מדי. עכשיו עברתי לעולם אחר, בהתחלה לפחות נראה לו שהוא עושה חיים וכדומה. וזה ממש הטשטוש, שטשטש עץ הדעת, את הדעת האמיתית של האדם, את עין השכל, לראות את המצב הטוב כמצב שלילי, ואת המצב הלא טוב, הריק, כמצב יותר טוב ממצב האחר המוצלח. וגורם לו שתי טעויות. האחד שאינו מניחו לו שירי המכשולות שבדרכי העולם, ונמצאים הפתאים, הטיפשים, הולכים לבטח, כמה בטוחים בעצמם, ונופלים ועובדים בלי שהגיעם פחד חילה. אין להם חיישנים של עזרה, אלה מנגנונים שמטרים. והוא מה שאמר הכתוב במשלי, דרך רשעים כאפלה, לא ידעו במה ייקשלו. אז זה עוד הסוג הראשון, חבר'ה, שלא רואים, ואומר ארום, ארום הכוונה ארמומי, אבל ארמומי לטובה, מתוחכם, חכם, ראה ראה ונסתר. ופתאים עברו ונענשו. הפסוק הזה יחזור שוב בהמשך הספר, ואני אנסה להיזכר באיזה פרק, ולא בטוח בעצמי, לכן לא אומר, אבל שם הוא מדבר על זה שאדם לא יזהר יותר מדי, ויגיד אסור לצאת מהבית, שמה יתפוס אותי גנב, יתפוס אותי שודד וכולי, שמה יהיה לי דלקת ריאות מהרוח וכדומה. אז הוא מביא את הפסוק הזה כדי לדייק שמה ששלמה המלך אומר כאן במשלי, זה ארום רעה רעה. אם אתה רואה את הרעה בעיניים או בצורה שכלית ברורה, אבל לא להמציא חששות, מה שנקרא ספקולציה, לא להגיד אוי ויהיה ככה ויהיה ככה, ואז אדם מושבט לגמרי מרוב פחדים וחששות. לכן שלמה הדגיש רעה, רעה בעין מה שנקרא. טוב, ופתאים, אנשים פתאים עברו ליד הרעה, לא הבחינו בה, ונענשו, מה, נענשים עליה. ואומר עוד פסוק במשלי, שאותו ירצה לראות במקור, כי יש לה שני פירושים, וכסיל מתעבר ובוטח. תאמרו לי חברים יקרים, מה לפי דעתכם הכוונה במילה מתעבר? ווס איז, אם יותר קל לכם ביידיש למד חבר'ה, אז ביידיש, ווס איז מתעבר. תוך כדי שאתם חושבים, נלגום קצת מהחמין, שכבר לא כל כך חמין. מה זה מתעבר, חבר'ה? מי שנכנס עכשיו לחדר, שלא יחשוב שלא ברחתי לפני שבאתם. בסדר חבר'ה, זה לא הטיפה הראשונה. מה אתה אומר? אתה אומר כמו אישה מעוברת, נכון? מתעבר הכוונה שהוא הולך ומשמין. איך זה קשור להשמנה הזאת? איך היא קשורה לנפילה שהוא נופל? כלומר, איך הפועל של השמנה קשור לחוסר שימת הלב? הרי לא מדבר שהוא נפל בגלל, הוא נופל בגלל שהוא שמן, נכון? אלא מה המשמעות כאן של השומן? כן, אופק?
אולי זה במובן של וישמן יש אורון ויבן, שכאילו שהוא שמן, ועכשיו שמן מאוד יפתור, והיה לו את הידעתו, ועכשיו הוא שמן.
נכון, נכון. אז השמנה כאן, חבר'ה, זה לא דווקא השמנה טכנית שהוא נהיה בעל קרס, אלא השמנה זה שהוא אוטם את עצמו, הוא עוטף את עצמו בכפלי שומן, בחלב ושומן, והוא כבר לא רואה דברים מרוב שהוא עוסק באכילה, והוא חי את הגופניות וגשמיות, והוא כבר נהיה הגלגל כזה, ולא חד, לא בהיר, לא רואה דברים, אלא הוא הולך ושוקע בתוך ענייני העולם, שבא לידי ביטוי בהשמנה, והשמן ישום מיבט. אבל זה לא שדווקא בגלל השמנה הוא נפל, אלא השמנה זה ביטוי לאטימות כזאת, שהוא לא שם לב. אבל יש עוד פירוש ממתעבר, אולי תאמרו פירוש נוסף חבר'ה, נפתח את משלי תוך כדי שאתם חושבים, בדיוק נפתח בפרק הנכון. כן חבר'ה, מה נראה לכם עוד הסבר? מה אתה אומר? זה יפה. מה שאתה אומר זה יפה מאוד. לא ראיתי פירוש כזה, אבל תזכור להוסיף אותו בפירוש שאתה תוציא לספר הזה, בסדר? או שנעשה פירוש אחד מכל מה שהחבר אומרים, ספר אחד. בכל אופן, זה הרע יפה. יהודה אומר, משון עבירה. זה ממש יפה. מצודת ציון, זה המצודות, הוא אומר משון כעס. מתעבר זה עברה, עברה וזן. כלומר, כסיל מתעבר, מתרתח, וכשהוא מתרתח וכועס, הוא לא שם לב למה שקורה מסביבו. כך אומר המצודות. אבל רשי מה אמר? רק שנייה אחת. הכסיל, רשי גם, זה המצודות דוד גם כן. כסיל מתמלא עברה להתקצף. ורשי מתעבר אומר מתחזק לעבוד בחוזקה ונופל. אז או שמתחזק הכוונה מלשון השמנה, או מה שאתה אמרת יהודה, מתחזק מלשון של עבירה. טוב, אז יש כאן שניים, שלושה פירושים, או השמנה, או כעס, או הפירוש ששמענו מיהודה, שיכול להיות שנכנס תוך דברי רשי, שהוא עושה עבירה בחוזקה כזאת, ובוטח, וממילא אותו כסיל שיש לו ביטחון עצמי מופרז, הוא נופל. כי ליבם בריא להם כאולם. האם יש לכם פירושי מילים למישהו מכם בספר שלו? כי יש פה המון המון מהדורות. אולי אחת מהמהדורות, לי יש פירוש למילה אולם, אבל אני רוצה בטוח בעצמי, ואני רוצה לבדוק מה שאני מבין באולם. לעניות דעתי, אולם זה אופרת. זה לא אולם כמו האולם של בית המדרש שלנו, האולם וההיכל של בית המקדש, אלא אולם זה שם של חומר. חומר שנקרא אופרת, אופרת יצוקה. הייתה פעם מלחמה כזו, נכון? מבצע כזה, סביבו נשוי מאופרת יצוקה. הלב שלהם עשוי כאולם. זה מה שאני זוכר משחר נעוריי, שאולם זה אופרת. אבל אולי למישהו מכם יש אישור למה שאני אומר? מה אתה ראית, שר? מה אתה אומר? יופי, אני מאוד שמח. אז זה פירוש של רשי שהוא קדם לפירוש שלי, שאולם זה כמו אולם חזק ויציב. אבל אם מישהו יש לו את הפירוש שלי בדבריו?
יש פה מקור ממסכת שבת.
ומה כתוב?
צריך לפתוח מסכת שבת.
אבל מה, איזה דף מוזכר שם?
למד א' עמוד ב'.
למד?
למד א' עמוד
ב'. איזה פרק זה? פרק שני? בממליקין?
טוב, ביטוי על פי שבת, למד א' עמוד ב'.
טוב, בואו נראה אם יש פה שבת. יש פה נכון, חבר'ה?
שבת, שבס.
איפה? אתם רואים? יש כוח גדול מאוד. זה שייך לדפים הרלוונטיים? זה שוטנשטיין, נכון? לא? אז יופי. תחזור שוב פעם ידידנו ברוך, החתן הצעיר.
למדה
לפעמוד בית. עם זאת נאחל לך מזל טוב בשם כולם. עדיין בשלושים יום הראשונים, נכון? כן. יש דינים לגבי חתן קלה בשלושים יום הראשונים. אם יום כיפור חל ב-30 יום ראשונים, הוא חל אצלך ב-30 יום ראשונים או קצת אחרי יום כיפור? התחתנת בתת אלול, נכון?
כן.
אז יהיו תשאר זה יום אחד אחרי זה. חופן קלה יכולה לרחוץ פניה ב-30 יום הראשונים כדי שלא תתגנה על בעלה. הרי אחד מחמשת העינויים ביום כיפורים זה לא להתרחץ, נכון?
כן.
אבל מוזכר בהלכה שקלה בתוך ה-30 יום, שמאוד חשוב לה איך היא נראית בעיניך ברוך, אז מותר לה לשטוף את פניה, כי לא עושה את זה לתענוג, שזו הרחיצה שעשה ביום כיפור, אלא עושה את זה מתוך המתח שיש לה, שתמצא חן, שלא תתגנה על בעלה. אבל אצלכם ההיתר הזה נגמר יום אחד לפני. יום כיפור היה בתת תשרי, אז איכשהו, אבל יהיו את זה כבר יום אחד אחרי. למד א' עמוד ב', אמרת, נכון?
כן.
יש עוד איזה רמז, איפה זה בלמד א' עמוד ב'? זה כתוב בגמרא, ברש"י, מה אמרנו?
כתוב שהביטוי משם.
מיד אנחנו נקווה שנמצא. רק שנייה אחת, בינתיים עוד לא מוצא את זה. סליחה שאני מעכב אתכם, אבל אם נמצא, נפתור את השאלה עם אולם. מצאתי. הוא מביא כאן, אמר הקדוש ברוך הוא, לא דיים לרשעים שאינם חרדים ועצובים יום המיטה, אלא שליבם בריא להם כאולם. מה לא זו בבד שהם לא בחרדה ועצבות, אלא להפך, הם בנחת, בזולה.
הלב שלהם מתרחם, מה שנקרא.
בריא להם כאולם. אז עכשיו נסתכל רש"י. רש"י זה לא חוכמה, כי רש"י זה לכל אורך הדרך, באותה שיטה, נכון, שר? שר, מאיפה לקחת את הרש"י הקודם?
תהילים.
אז רש"י לשיטתו, פתחו, פתוח ורחב. אבל אני יודעתי, ולא שאני רואה לחלוק על רש"י, חבר'ה, אבל יש גם, רק אחזה את הגמרא, אני משיבי לי, תודה רבה. יש גם פשט נוסף, עופרת. אז תעשו לי טובה, חבר'ה, או שתחפשו במקורות שונים עם אולם זה עופרת, תחפשו במילון לבן שושן, בסדר, חברים? או אם מישהו מכם או מהצופים בנו, אם הלילה יזכה לגילוי של הרמח"ל בשנתו, בחלומו, ישאל אותו מה הפירוש לאולם. בסדר? ולחזור עם תשובה, כן? או אם מישהו סתם חבר שלי יגיד לי שראה את הרמח"ל, והרמח"ל אמר שזה עופרת. טוב, נחזור לעניין, ברשותכם. אז זה הטעות הראשונה, ונופלים טרם ידעו מהמכשול כלל, והטעות השני, והוא קשה מן הראשון. ודיברנו על זה המון פעמים, שהטעות השנייה קשה מן הראשונה, הוא שמטעה ראייתם. עד שרואים את הרע, כלומר העולם מטעה את ראייתנו. עד שרואים את הרע כאילו הוא ממש טוב. והטוב כאילו הוא רע. ומתוך כך מתחזקים, ומחזיקים מעשיהם הרעים. כמו שיש אנשים, ואני לא אעריך כי זה מילד את צניעותה, וזה לא דבר שנכון לדבר עליו בהרחבה, אבל רק ברמיזה, שהם לא רוצים לבנות בית בישראל, וחושבים שהשיעבוד במרכאות המחויבות לבית טהור, נקי וקדוש, זה הגבלה, זה מוריד את שמחת חייהם, זה מצמצם את ה... לא יודע מה, את, ה... את הכיף שלהם. וכבר יצא לי לדבר עם אנשים שחושבים ככה, ואז הם חיים בצורה כל כך פרחחית, בצורה כל כך לא רצינית, והם חושבים, הם רואים את הרע כאילו הוא ממש טוב. מה, זה לא שהם לא רואים, אלא הפוך. רואים ממש הפוך. או אם יהודי יגיד, שמע, המסעדה הזאת פלונית, לא יודע אם יהודי יגיד דבר כזה, אבל הוא יצא חלילה שגיד, היא ממש מסעדה טובה, והאוכל בא נפלא. נכון, לא כשר, אבל הוא באמת אוכל מצוין וטוב. המסעדה הכשרה, חלילה הוא יגיד, לא ממש מושכת אותי, השם ישמור. אז זה ממש לקחת את הרע, שהוא רע לנפש ורע לגוף, והורס את כל המציאות הנפשית, הרוחנית, הגופנית של איש יהודי, ולהגיד עליו שהוא סבבה, שהוא הטוב ביותר. מה אתה אומר? בוריך? ככה אמרו באמרית, נכון? בוריך. עד שרואים הרע כאילו ממש טוב, והטוב כאילו הוא רע. ומתוך כך מתחזקים ומחזיקים מעשה מרים. לנו יש נוהג, נוהל, חבר'ה, לדייק בכל מילה. נכון, אוריאל, למרות שאין לי תשובה לשאלה שלך מתמול עדיין, אבל בכל אופן אנחנו מנסים לדייק בכל מילה. מה ההבחנה בין מתחזקים במעשה מרעים ומחזיקים מעשה מרעים? ווס איז מתחזקים ווס איז מחזיקים, חבר'ה. מה ההבחנה? כן, רבי גיא.
מתחזקים זה בעצם, זה רק הולך
לגבות,
כמו שאמרנו אתמול, שזה רק הולך ונהיה יותר ויותר חמור, ומחזיקים זה לא עוזבים את המעשים מרעים.
אז אולי להפך היה צריך להיות, אם מתחזקים זה הולך מניעה יותר חמור, אז אולי מן הקל הכבד היה צריך להופיע כשני, לפי דבריך? טוב, אל תיפול ברוחך, כן, לא קרה שום דבר.
לא חשבתי על זה.
טוב, ננסה עוד. בסדר? ננסה פעם ושוב פעם. יוחאי. אז המתחזקים זה התהליך, והמחזיקים זה כבר מקובע בזה. מקנה לזה, טוב.
ככל שאתה מתחזק, זה מחזיק כאילו...
מה אתה אומר?
ככל שזה מתחזק, כאילו אתה מתחזק בזה, אז אתה יותר מחזיק בזה.
אז אולי נוסיף לדבריכם, למרות שהייתי הרבה צבאות, אבל כדי שנוכל טיפה להתקדם ברשות אופק ועוד חברים, מי שצביע, שמחזיקים, ואני ממשיך לדבריכם, אולי זה גם בעזות פנים ובביטחון עצמי מופרז, במצח נחושה גם מול אחרים. כלומר, בהתחלה הם מתחזקים לעצמם, וכמו שאמרתם, שמחזיקים זה מקובע יותר, וכבר ברור להם הדבר הזה, אז הם גם מחזיקים בו, בדין לא יעזור. מה שלא יגידו להם, הם מחזיקים במעשיהם הרעים, וזה כמו שאמרנו, בעלי הטעות השנייה, אלה שטועים בטעות השנייה. כי אין די שחסרה מהם ראיית האמת, כלומר, לא זו בלבד שהם לא רואים את האמת, לראות את הרעה, השנגד פניהם, אלא שהם יסבירו לך ויוכיחו לך עד כמה בדעתם הרעה הם צודקים, ועד כמה מה שנראה לך רע זה באמת הטוב ביותר, וצריך להמשיך בכיוון הזה, אלא שנראה להם למצוא ראיות גדולות וניסיונות מוכיחים לסברותיהם הרעות ולדעותיהם הכוזבות. וואי וואי וואי, חבר'ה, כמה זה נורא.
אידיאליזציה.
מה אתה אומר? איך קראת על זה?
אידיאליזציה.
נכון. השם ישמור. וזאת היא הרעה הגדולה המלפפתם ומביאתם אל באר שחת. נגיד הנסיגות מארץ ישראל וההסכמים שמכונים הסכמי שלום. מסירת חלקי ארץ ישראל. אתה לפעמים נדהם. איך חוזרים לזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם? הרי כל פעם זה רק יוצר פיגועים וקסמים וקטיושות והרתיעה הולכת ועובדת והחוצפה והזות הפנים והרצחנות הולכת גוברת בצד שמקבל כל הזמן את המחוות של שחרור רוצחים ושל חלקי ארץ ישראל שמסרים להם. וכל פעם, ככלב שב על קיאו, כל פעם מוכיחים אותם אנשים שהם דוגלים בזה כמה שזה טוב וכו', ואתה מנסה להראות להם שזה מביא רק רעה לישראל. חוץ מזה שזה נגד התורה, נגד דבר השם, אבל מה שרואים בעין, ולא עוזר, נכון חבר'ה? האוסלו הזה משכפל את עצמו כל פעם מחדש בכל מיני סיטואציות שונות. והוא מה שאמר הכתוב, עכשיו לפי הפסוק בישעיהו, שיפתיע את כולנו. השמן לב העם הזה, ואוזניו הכבד. ועיניו השע. פן יראה בעיניו ובאוזניו ישמע, לבבו יבין ושב, ובשע ורפא לו. ולמה אמרתי שהפסוק הזה יפתיע? זה הפרק שבו ישעיהו אומר קדוש, 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 הוא רואה את מעשה המרכבה, עולה ממש מטפס מעלה מעלה, וכשהקדוש ברוך הוא שולח אותו לשליחות, אומר לו משפט שבפעלים של ימינו נראה לנו מוזר. השמן לב, מה באמת הקדוש ברוך הוא רוצה שהם יפלו בחץ? אוזניו אכבד ועיניו השע? וחוץ מזה, איך זה מוכיח את דברי הרמח"ל? הרמח"ל מדבר על זה שהם עצמם, האנשים הטועים, לא מקשיבים. אבל אם כאן ישעיהו הנביא מטעה אותם, כפי שנשמע על פניו, בראייה ראשונה המילה השמן, הפעלים האלה, אז זה לא יכול להביא ראיה לדברי הרמח"ל, שכמה שלא תוכיח אותם, כמה שהנביא או החכם המוכיח בשער יביא להם ראיות וכולי, לא יעזור. אבל כאן אתה אומר הפוך, אתה אומר שהוא יטשטש את ראייתם. אז לא בגלל הרמח"ל, כי רש"י הרבה לפני הרמח"ל, וכמעט כל המפרשים, הם מסבירים שהשמן הכוונה, מין באנגלית זה נקרא present continuous, עובד נמשך. כלומר, השמן זה פעולה נמשכת, הלב שלהם הולך ומשמין ומשמין. האוזניים שלהם הולכות ונהיות כבדות. אתה מדבר וזה לא עוזר, כי כל מה שאתה אומר מתהפך אצלן. ואז השמן זה לא שאתה בכוונה, אתה מנסה לטשטש את ראייתן ולבלבל אותם, כי הקדוש ברוך הוא רוצה בתשובת הרשעים, כמו שהרבה אנחנו אומרים בתפילת יום כיפורים, גם כי הוא נופל והולך רחוק, השם שולח לו יד ובעת נעילת שער, השם נותן יד לפושעים. נכון חבר'ה, ואנשי סדום ניסו, ותמיד כל הדורות הקדוש ברוך הוא מנסה להחזיר אותם בתשובה, כמו בספר יונה יוכיח איכשהו כעס על יונה שלא רוצה שיחזרו בתשובה, אלא השמן, ונקרא לכם את זה ברש"י, וברוב המפרשים, הרד"ק, רבי דוד קמחי מביא את שני הפירושים. ואז הפירוש האחר, קשה להבין אותו, למה פתאום שישעיהו ישמין, אז זה מין עונש כזה, הם כל כך חטאו וחטאו וחטאו ולא הקשיבו, שעכשיו נשלול מהם את החזרה בתשובה, כמו להבדיל מפרעו, להבדיל, כי הוא בחופן מלך רשע, אבל פרעו גם כן אחרי 5 מכות לא הקשיב, אז כבר אמרו אותו, עכשיו נכביד את ליבו. אבל זה פירוש די יוצא דופן, והפירוש הרגיל הוא הפירוש של רש"י, שהכוונה היא, הם הולכים ומשמנים את ליבם, ואז ישעיהו באחד הפסוקים אחרי זה אומר, עד מתי? עד מתי אלוקים? עד מתי זה יהיה? אז לפי הפירוש האחד של הרד"ק, עד מתי אני אעשה את זה? אבל לפי הפירוש השני של הרד"ק, שהוא פירוש של רוב המפרשים, עד מתי הוא שואל, עד מתי הלב שלהם ילך וישמין יותר ויותר? ואז הקדוש אומר לו, לצערי הרב, אתה יודע עד מתי? עד שיבוא חורבן. ואז דרך הרגליים, מה שלא נכנס דרך הראש, נכנס דרך הרגליים. לא עלינו, חלילה. הקיצור, אומר הפסוק ככה, ויאמר לך ואמרת לעם הזה, שמעו שמוע ואל תבינו, וראו ראו ואל תדעו. אז אומר רש"י, אני אומר לכם שמעו שמוע, כלומר, אתם זוכרים מה ששאלנו. מה, הנביא משמין את ליבם? לא, להפך, אומר רש"י. אני אומר לכם, תקשיבו חבר'ה, תשמעו. ואתם, אין אתם נותנים לב להבין. אז אל תבינו, למרות שבימינו אנחנו קולטים שאל תבינו, הכוונה נבקש שאל תבינו, אבל כאן הנביא מתכוון אומר, הם לא מבינים. באמת, יונתן בן עוזיאל, שהוא תנא, אבל תנא, אבא של התנאים, תנא אלוקי, הוא אומר, אל תבינו ולא מסתכלים. ואחרי זה, ואל תדעו ולא יודעין. כלומר לא ואל תדעו, אלא ולא. המילה אל מתפרשת בתור ולא. אז אומר רש"י, ואתם אין אתם נותנים לב להבין. וראו ניסים, זה ראו ראו, שעשיתי לכם, ואינכם נותנים לב לדעת אותי. ואז בא הפסוק שמצוטט לפנינו, השמן לב העם הזה, מתרגם יונתן בן עוזיאל, וכל מה שמתרגם יונתן בן עוזיאל, הכל נמסר דור אחרי דור עד המקור, עד האורגינל. כלומר, מה שנתן יוזל מתרגם לארמית, זה איך שנמסר ונלמד בימי ישעיהו הנביא. אין לו המצאות, הוא לא שולף מהשרבול, הכל זה במסורת אצל נתן יוזל, דברי אלוקים חיים ממש. אז על השמן לב עם הזה אומר, טפש לבית המעדן. כלומר, הלב שלהם הוא טיפש. רש"י אומר, השמן כמו הכבד את ליבו, לשון הלוך. ליבם הולך כל הזמן ומשמין. אוזניהם הולכים הלוך ואכבד, מה שכתוב אוזניו אכבד, לא אתה תכביד, אלא זה המציאות, זה המהלך, איך הוא קורא לזה? לשון הלוך. עיניו השע הם תחים את עיניהם. מה זה פן יראה בעיניו? לא שאני הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיראה, אלא הם מחליטים להשמין את ליבם כדי שלא לפקוח את העיניים. אתם מבינים, חבר'ה? זה כמו שאיזה פרעון, למשל, קראנו, שהוא מחביא את העבודה על ישראל כדי שלא יקשיבו. או האדם אומר, אני לא רוצה לשמוע, לא רוצה לשמוע, כי הוא חושש מאוד, שאם הוא ישמע, אז יפתחו לו העיניים, והוא מעדיף להישאר למטה למטה בבוץ, מאשר לראות. אז פן יראה בעיניו, זה המשך מה שהעם שמשמין ומכביד אומר, נתנו ליבם שלא ישמעו דברי נביאים שהם יראים, שמה יוטבו ביניהם דבריו, ויבינו בליבם, וישובו אליי, והיא רפואתם. וגם מצדת דוד, שהוא פירוש מתוק מדבש, אתם ודאי מכירים אותו, אומר, השמן, היצר הנטוע בליבו, הוא משמין, והוא מעטים את הלב, סוגר את הלב, לבל אבין. ואחרי זה אומר, פן יראה, היצר חושב, פן כשיראה בעיניו, ישמע באוזניו, ויבין בלבבו, אתם מכירים את זה, שיש כל מיני מדינות והנהגות, וכל מיני זרמים ותנועות שומעים, רק שהעם לא ידע, שלא ידעו את האמת. נכון, דניאל? שלא יקבלו את האמת כמו שהיא, כי מי יודע מה יהיה. יש עיתון ברוסי, במוסקווה, בברית המועצות, זה כבר לא ברית המועצות, שנקרא פראבדה. ווסיז פראבדה, אמת. אז שום דבר שם, אף מילה שמה, היא לא אמת, חוץ מהתאריך, וגם זה צריך לבדוק. אבל זה מצחיק שהמילה אמת, זה השם של העיתון הזה, כשכל כולו הוא תעמולה מגויסת של השלטון, כדי לא להגיד לעם את האמת. אז כאן זה ההכבדה של היצר, שלא ישמע, היצר אומר לאדם, או העם אומר לעצמו, או המנהיגים אומרים לתוך העם, אל תקשיבו לדברי הנביא. מה זו שאל? שאלה כואבת נורא. ולמה היא כואבת? אנחנו אלפי שנים אחרי זה, אבל עד היום סובלים מזה, חורבן הבית, ואפשר לתאר כמה כאב לישעיהו, ולמקביל שלו ירמיהו, כשהם יודעים שכמה שהם צועקים, לא עוזר, לא שומעים. ואומר, ואנשים ממש בכוח רצים אל התהום. ואומר, עד מתי אדוני? ויאמר, עד אשר הם שעו ערים מעין יושב, ובתים מעין אדם, והאדמה תישאה שממה, ואז תהיה הרבה עזובה וחורבן, ואז זר הקודש מצוותם יחזרו. אם אתם מתפלאים שאמרתי את המילה אדנות, א' ד' נ' י' בשם השם מפורש, אני נזהרתי לקרוא פסוק שלם ולא לקטוע אותו, ואז תוך כדי לימוד, בפסוק שלם, אפשר להגיד את שם השם המלא. בסדר, חבר'ה? טוב, אז נמשיך ברמח"ל. ברור לנו שהרמח"ל פירש כמו רש"י. אין פירוש של הרמח"ל על התנ"ך, אני לפחות לא מכיר. אבל ברור שאם הוא הביא את הפסוק הזה כחיזוק לכך שבני האדם הם לא רוצים לשמוע, אז זה לא שישעיהו הנביא משמינית ליבם, אלא להפך, שהנביא עם כל משהו מתאמץ, הם לא מקשיבים. וכל זה מפני אותם תחת החושך וכבושים תחת ממשלת יצרם. כשיצר מתפרט ומתפרש לכמה אופנים, זה לא רק מה שאנחנו רגילים לחשוב מיד שיצר זה יצר דעריות או יצר רק כזה, אלא יש יצר של גאווה, יש יצר של כעס, יש יצר של חיפוש כבוד. היצר עובד שעות נוספות ויש לו הרבה הרבה מסלולים שהוא מנסה להפיל את האדם. אך אותם שכבר יצאו מן המאסר הזה, הם רואים את האמת לאמיתו. כלומר, מי שלא כבוש תחת שלטון היצר ותחת החושך של העולם, והוא רואה כבר את האור, וכמו שדיברנו הרבה מאוד, לא רק אור של עולם הבא, אלא האור של העולם הבא שמאיר ומקרין לתוך העולם החביב שלנו כאן, עולם הזה, ארץ ישראל, עקבדת המשיכה, הרבה אור אפשר למצוא, אם רק נפקח את העיניים, אם רק נסיר את הדוק והתבלול שאותם את הראייה הזקה, ויכולים לייעץ שהבני אדם עליו, או, מה הם יעצים? אני קצת כאן תקוע באמצע משפט, איך כתוב את זה לכם בנוסחה שכתובה אצלי? אז לא קראתי זה בטון נכון, סליחה, אני התבלבלתי קצת בקריאה. אחותם שכבר יצאו מהמסר הזה, הם, אני חיכיתי מהי העצה, אבל המשפט מסתיים בזה, הם רואים את האמת למיתו, והם יכולים לייעץ שאר בני האדם עליו. ומהי העצה? עצה שראינו אתמול, עצה שראינו בימים האחרונים, שכל אדם יעשה את נחתה, ייקח מנוחה, התבודדות, הפסקות, חשבון נפש, זמנים שבהם הוא בודק איך הוא יתנהג במשך היום. הבוקר ישבתי עם אחד מהחברים כאן שיושב פה בכיתה, לא אזכיר את שמו כי אולי הוא לא רוצה, ובדיוק סרטטנו וכתבנו איך עושים חשבון נפש. הן על המעשים הפרטיים, הן על העקרונות החיים שלנו. ישבנו וחשבנו והבאנו דוגמאות, איך אדם מעלה על הכתב, איך הוא לא שוכח מה עבר עליו הבוקר בצהריים. אני מוכן כל אחד שרוצה שיבוא אליי, לא שאני כזה חכם, זה פרקטיקה, זה טכניקה, ונשב יחד איך עושים חשבון נפש. דבר יום ביומו. אבל מה אמרנו, חבר'ה? לא כששמים את הראש של הקרית, נכון, חבר'ה? זה הדבר הכי גרוע בעולם, נכון דניאל? אתה לוקח, אדם ייקח כדור שינה ואז יתחיל לחשבון נפש, זה לא כדאי. טוב, לא דווקא כדור שינה, תתרחקו מכדור שינה, אדם ישים את הראש על הכרית, צ'יק, ירדם, בבוקר יגיד, וואו, עבר עליי עוד יום בלי חשבון נפש. אז לעשות את זה כשאתה עם דילי של מים קרים, שאתה שופך על הראש ולא נרדם. הלאה. הלאה, מה זה דומה לגן המבוכה? האם אתם אי פעם הייתם במקום שנקרא גן המבוכה, חבר'ה? יוחאי, אתה היית? בשדה יעקב? בשדה יעקב? טוב, אז אינו לעשות פרסומת עכשיו ליהודי בשדה יעקב, יש יהודי יקר בשדה יעקב, שדה יעקב זה עמק ישראל, שיש לו את גן המבוכה. גן המבוכה זה גן שעשוי לשעשוע, מין גן שעשועים כזה, שיש בו נטיעות נטיעות, שורות שורות, שנראות אותו דבר. וברגע שאתה נכנס פנים על המבוך, זה מבוך, כמו שיש לפעמים עד בעיתון, מבוך שמשחקים בו ילדים קטנים. אתה רואה, אתה נכנס למבוך הזה, אתה כבר לא יודע לצאת. כי כל השבילים דומים מאוד. ושמה זה טוב, לא כך ברור לי, אבל אנשים נהנים מהדבר הזה. זה כמו שילדים קטנים יורדים למטה, אתה שואל, לאן אתם הולכים? אני הולך לפחד מחתולים. טוב, אז מה המדרגל, מה הרבותה בזה, לא יודע. אז ככה הוא הולך לגן המבוכה, משלם כמובן כסף, ואז בסוף בא איזה טרקטורון ולוקח אותו, שולף אותו משם, כשהוא כבר מוטש לגמרי בן אדם שלא מוצא את הדרך לצאת. אני יודע שבחוץ לארץ, באנגליה ועוד מקומות, זה משחק שמאוד מאוד אהוב על החבר'ה שם. אז כאן מעניין, לפני 300 שנה, הרמח"ל באיטליה הכיר את גני המבוכה האלה, והוא משווה במשל מאוד מאוד יפה את העולם הזה לגן המבוכה, לגן של מבוך. כי העולם הזה יש בו הרבה הרבה דרכים, הרבה שורות, הרבה נטיעות, והן נראות דומות זו לזו, בשעה שבאמת יש כאלה שמתאים את האדם ומשקרים אותו, משקרים בקוף שקר ומשקרים בקו שיקור, ונדמה לו שהוא הולך בדרך הנכונה, ובאמת הוא סוטה מן הדרך, חורג מן הדרך, ויש כמה דרכים, או דרך אחת, בסופו של דבר זה מגיע, בימינו זה לצאת מהגן, בימיו כאן זה היה להגיע ללב, לפלטפורמה, לבמה שהייתה במרכז הגן, בואו נראה. אז ככה העולם הזה, זה ממש משל מדויק, המשל והנמשל כאן מאוד מאוד דומים. גן המבוכה הוא הגן הנטוע לצחוק, הידוע אצל השרים. טוב, פעם רק לשרים היה זה, גם לפשוטי העם כמון אפשר לכנס לזה, שהנטיות עשויות קטלים קטלים, וביניהם שבילים רבים, נטיות, מי שלא יודע, אולי מישהו כאן דובר שפה הזרה, נטיות הכוונה שורות שורות של עצים. נבוכים ומעורבים, כולם דומים זה לזה. והתכלית בם, אז אמרנו שבמינו רגילים רק לצאת, פעם זה היה להגיע ללב, אל הכסדרה. הכסדרה זה במה, בימה מוגבעת, אחת שבאמצעם. ואומנם, השבילים האלה מהם ישרים, זה נגיד בנמשל, המצוות, דרכי התורה, המעשים הטובים, ומגיעים באמת אל הכסדרה. ומהם דרכים שמשגים את האדם ומרחיקים אותו ממנה, בלי שהוא שם לב. ואומנם, אתן לכם דוגמה, בענייני מסחר, בענייני רווח כספי, מה שנקרא ביידיש גשפט, ביזנס באנגלית, אז אדם נכנס לתוך הדרך של מסחר, כי הוא צריך לפרנס את משפחתו, את בני ביתו, הוא רוצה קצת להסתכר, אולי אפילו להתעשר. ואז הרבה דרכים שמשגים אותו, מוציאים אותו מהדרך המובילה אל הרצון של הקדוש ברוך הוא, אל הברכה האלוקית, והוא אומר, תראו, כשאני רוצה להרוויח מותר, מותר קצת לשנות, מותר קצת לרמות, מותר קצת להעלים מס הכנסה, וכל הדרכים האלה שהם בניגוד, אולי נורמים ליושר של האדם, אבל ודאי גם האדם ממנו שזה בסדר, זה בניגוד ליושר שהתורה מחנכת אותנו, לא מבינים אותו לשום דבר. אם אדם מתעשר עושר שלא מגיע לו, אז כמו שבא, זה גם ילך, כי הרי מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה כמה הוא ירוויח. וכל כך הרבה נכשלים בזה שקשה להם לעמוד בפיתוי קצת איזה, לרמות איזה רמות קטנה. נכון, חבר'ה, מכירים את התופעה הזאת? נגיד אדם מוכר בית ויש לו נזילה בבית, כל הזמן התקרה בנזילה. או הוא מזכיר בית של עצמו. מה עלול להיות, חבר'ה? ואדם בכלל לא יבחין שהוא עושה בזה עבירה. מה עלול להיות, חבר'ה? יזמין צבא טוב, סייד ממוכשר וממולח, הוא יצבע לו את המקום של הנזילה, לתקן או לא יתקן, והנזילה שוב תבצבץ בחורף הבא, אבל אותו סוחר שבא לזכור את הדירה, אותו קונה שבא לקנות אותה, לא יעלה דעתו מה מתרחש שם בין שתי הקומות, הקומה של השכן ממעל והקומה התקרה הזאת, נכון, חבר'ה? ואנשים בכלל לא ממצמצים לא מתוך שהם רעים חלילה, אלא לא חושבים על זה שזה לא תנו איש את עמיתו ולא תגזול, והדרכים האלה לא מובילות לשום ברכה. אם אדם יגיד, מה זאת אומרת לא מוביל? הרי בזכות זה קיבלתי שכר דירה גבוה, משכורת גבוה, זאת אומרת, שכר גבוה גביתי ממנו, מחת מחיר גבוה, אז אחר כך הקדוש ברוך הוא ייקח את זה ממך בדרך של לא רוצה לאחל לו שום דבר. בכל אופן, ברכה לא תצמח מזה. זה רק דוגמה אחת מני רבים. אז מי שנמצא בין השבילים, מי שנמצא עמוק בתוך הגן המבוך, הוא לא יוכל לראות את הדת כלל אם הוא בשביל האמיתי או בכוזב. כי כולם שווים ואין הפרש ביניהם. לעין הרואה אותם. אלא אם כן הוא מכיר את הדרך, הוא נווט מצוין, בבקיאות וטביעות עין שכבר נכנס בם והגיע אל התכלית שהיא הכסדרה. אבל מי שכבר עומד על הכסדרה, מי שנמצא למעלה על הבימה הזאת, הוא רואה את כל הדרכים לפניו, הוא מבחין בין האמיתיים והכוזבים. הוא יכול להזהיר את ההולכים בם לומר, זה הדרך לחובו. והנה מי שירצה להאמין לו, בנמשל הזה לקדוש ברוך הוא, ולחכמי ישראל שכל מה שהם אומרים זה מתוך דברי השם, יגיע למקום המיועד. ומי שלא ירצה להאמין, הוא אומר, אני חייב להתנסות בעצמי, אני חייב להרגיש בעצמי וליפול בעצמי, וירצה ללכת אחר עיניו, ודאי שישאר עובד ולא יגיע אל מחוז החפץ, אל מרכז הגן הזה, אל הלב, אל הבימה, אל היעד. כן הדבר הזה, מי שעדיין לא משל ביצרו ובתוך השבילים, לא יוכל להבחין ביניהם, אך המושלים ביצרם, זה כבר דיברנו, שעל כן אמרו המושלים, בואו חשבון. שכבר הגיעו להכסדרה, שכבר יצאו מן השבילים, מה זה המושלים? לא רק המלאכים, אלא המושלים ביצרם דרשו חז"ל. והם רואים כל הדרכים לעיניהם בבירור, הם יכולים לייעץ למי שירצה לשמוע, ועליהם צריכים אנו להאמין. אז יש הרבה עצות פרטיות, יש הרבה עצות ספציפיות, אבל יש עצה אחת שכוללת כל. והעצה הזו אומרת, תחברו, תאספו את כל המחשבות והעצות הפרטיות לדבר אחד שנקרא חשבון, שנקרא הפסקה, התבודדות, שימת לב, בדיקה, ראייה אחורנית וכו'. ואומנם מהי העצה שנותנים לנו אותם מושלים בפרשת חוקת בספר במדבר? בואו חשבון, בואו נחשב חשבונו של עולם. כי כבר הם ניסו וראו וידעו, מנה ניסו וראו וידעו. שלושה פעלים לנסות, אתה עדיין לא יודע ודאות. אחרי זה אתה רואה, אחרי זה אתה משתכנע. שזה לבדו הדרך האמיתי להגיע אדם, להגיע זה להוביל אותו אל. אל הטובה שהוא מבקש, ולא זולת זה, מהי הדרך לעשות חשבונות. חשבון נפש חבר'ה זה לא להיות, זה לא אומר להיות מדוכא. זה לא אומר לאכול את הלב, זה לא אומר להצטער על כל מה שעשיתי, להקות על חטא, להקות על החזה ועל הלב, לא. זה גם כן לשמוח מה שעשיתי ולראות את הצדים הטובים. חשבון זה זכות וחובה. הסך הכל לא צריך להיבהל מהחשבון, כי לאו דווקא נמצא דברים רעים, נמצא הרבה דברים נפלאים. באנו באישיותנו ובאנו במעשינו ובדעותינו. כללו של דבר, סיכום עניין, סיכום תרגיל חבר'ה, צריך האדם להיות מתבונן ושכלו תמיד בכל זמן, כלומר תמיד לפני כל מעשה שהוא עושה, אבל לא רק באונליין, בדקה לפני, באלחם, אלא גם בזמן רגוע, בתנאים נוחים, נעימים, לא בחי, לא בלייב, ובזמן קבוע לו בהתבודדותו, או בהתבודדו, מהו הדרך האמיתי לפי חוק התורה, שאדם צריך ללך בו, וכמו שאמרנו כמה פעמים, חוק התורה והיושר הטבעי צריכים להתאחד, ואם לא, אז אולי אנחנו צריכים לשחרר משהו בנטיות שלנו, ברגשות שלנו, או אולי לא הבנו עד הסוף את החוקים האלוקים, אבל השם נטע את התכונות הטובות בנשמתנו, ונתנו את התורה כדי שהיא תהיה מראה להבין מה הנפש שלנו מושכת אותנו אליו, מה הדרך הנכונה. אחר כך יבוא לבונן על מעשיו, אם הם טובים, או חלילה ההפך, אם על הדרך הזה, אם לא. כי על ידי זה ודאי שיהיה לו נקל, זה פתרון מפתח קל, להיטהר, אם לא היום, מחר, אם לא מחר, אז מוחרתיים, בנחת מכל רע וליישר כל דרכיו, כמו שכתוב אומר, אתה פלס מגלון אליך. ומתוך כך, כל דרכיך יקונו. יש כאן שני חלקים בפסוק. אתה פלס, פלס הכל חשב, תהיה שמי, פלס מגל רגליך, וכל דרכיך יקונו. ואומר, נחפשה דרכנו, ולא נסתפק בחיפוש ובהתבוננות, אלא נחקור, כמו שדיברנו אתמול, לראות איך ליישם את זה ולהעמיק חקור, ומתוך כך שנחפש ונחקור, נזכה בעזרת השם בחודש אלול, ונשוב עד השם. מחר, לצערי, או לא לצערי, מחר אני מעביר דירה חזרה הביתה, אני חוזר לגור בקריית ארבע, ממשיך ללמד כאן, ללמוד כאן, אבל לא יהיה אחר הצהריים. אז תמחלו לי, בסדר? ואל תתייאשו, ביום חמישי בעזרת השם נחדש, אז אל תעזבו אותנו. בעזרת השם. תודה רבה לכולם.